אנחנו בחלק האחרון של פרק ג', נכון? התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים וגונזנתם בהתחלתה במעשים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו, בהתייחסות של כבוד לכל אוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת תרומות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. התהליך של התחייה, תחיית עם ישראל לארצו, תהליך הגאולה, משולב בין שני צירים. הציר של כל הדורות, ציר הנצחי, שמתחיל מעבר הרחוק ומגיע עד העתיד הנסגר, זה ציר הנצח. והציר השני זה הציר של מה שעכשיו. הרב קוק קורא לזה במקומות אחרים נצח והוד. שהנצח זה המבט שחוצה את הדורות, חוצה את הזמן, מעל הזמן. וההוד זה מה שעכשיו בממדי הזמן הנוכחיים, המעשים הנקודתיים, הפרטיים, שעכשיו עומדים על הפרק. וכל פעם שעם ישראל נמצא בתנועה, הוא נמצא בסוג של שיווי משקל, של הליכה שיש בה צורך לשים לב לשני הצירים, לשתי הרגליים. נצח ועוד זה שתי רגליים שצריך את שתיהם. בגוף של האדם יש זוג ידיים וזוג רגליים, זוג עיניים, זוג אוזניים. יש הרבה זוגות, אבל זוג הרגליים הוא לכאורה הכי חזק מכל הזוגות. זה האיברים הכי חזקים, העיניים, האוזניים, הידיים, אבל הרגליים זה איברים גדולים מאוד. שתי רגליים, זה רגל, זה איבר מאוד מאוד גדול, מאוד חזק, זה עצמות הכי חזקות, השרירים הכי חזקים. ולמרות שהרגליים כל כך חזקות וגדולות, באופן מאוד מפתיע, הזוג הזה שונה משאר הזוגות. אם נגיד לאדם חלילה אין עין, חסרה לו עין, עדיין עם עין אחת הוא יכול לראות. אם אדם חס ושלום חסרה לו אוזן, הוא לא שומע באוזן אחת, אדם יכול לשמוע באוזן השנייה. אם אדם חס ושלום יד אחת שלו לא מתפקדת, היד השנייה יכול לעשות הרבה דברים. גם אם אדם קושרים לו את יד שמאל, יכול לעשות הרבה דברים ביד ימין, וגם להפך. אבל הרגליים לא. אם אדם חס ושלום חסר לו רגל אחת, הרגל השנייה גם לא שווה כלום. אין מה לעשות עם רגל אחת. למרות שזה האיברים הכי גדולים, הכי חזקים, הכי עוצמתיים, הם תלויים זה בזה. רגל ימין ורגל שמאל תלויים, לא יכולים אחד בלי השני. אם אדם לוקחים, מחזיקים לו, קושרים לו את רגל אחת, הוא לא יכול ללכת. כושר השיווי משקל שלו חלש, הוא לא יכול לעשות כמעט כלום. כמעט אין משמעות לרגל אחת. יד אחת, אדם יש לו גבס ביד, בסדר. אבל ברגליים זה, מיד הוא מיד תקוע, הכל לא עובד. זאת אומרת שיש איזה זוג שמבטא תלות הדדית, שאי אפשר להפריד אחד מהשני. לכן זה נקרא הנצח והעוד. הנצח והעוד זה שתי הרגליים, שאי אפשר אחד בלי השני. שרוצים שתהיה תנועה, תנועה של עם ישראל, היא חייבת להיות תנועה של משלבת כל הזמן בשני דברים שונים זה מזה. מצד אחד מאוד מאוד עסוק עכשיו, אתה צריך להיות מאוד עסוק בכאן ועכשיו, בפרטים הקטנים הנוכחיים, ואתה חייב להיות כל הזמן עסוק עם קשר לקו הארוכי, קו הנצח. בלי זה אי אפשר לצוס. כמו שהרב כותב כאן, שהתחייה, מה היא עושה? מצד אחד היא לוקחת את כל אידיאלנו הנצחיים, היא באה מצד אחד מהצד של הנצח, ומצד שני היא לוקחת את כל זה ומחברת את הכל למעשים קטנים, רק מאוד מאוד נקודתיים. עוד תחייה, בשביל שתהיה תחייה צריך חיבור מאוד חזק בין שני דברים. מצד אחד צריך השתדלות מאוד מאוד מעשית עכשיו. עכשיו, עכשיו, מעשים מאוד מאוד, השתדלות. לעבוד קשה לארץ, והמון, המון מאמץ להצליח להשיג את מה שאנחנו צריכים להשיג בארצנו. אבל מצד שני, צריך כל הזמן התייחסות של כבוד לכל עוצרנו בעבר, לכל ההיסטוריה של עם ישראל והתנך, ומאיפה באנו, מי אנחנו? ורוח לקראת הרוממות בעתיד שמתעלה. זאת אומרת שהתחייה, תנועת התחייה של עם ישראל בארצו, צריכה להיות כל הזמן בשיווי משקל, בחיבור בין העיסוק המאוד מאוד עקשן ונחוש עכשיו, ובחיבור לקו הנצח. אם חס ושלום עם ישראל מאבד את אחד מהם, הוא נתקע, הוא לא יכול ללכת. חס ושלום עם ישראל, נגיד, עוזב את קו הנצח, עוזב את הסיפור העבר שלנו התנכי ואת החלומות שבאו מהתנך, עוזב את זה, אז הוא נתקע, לא יכול ללכת. או אם אין את הנטייה העכשווית לעסוק בכאן ועכשיו, מה המציאות עכשיו, העניינים הפוליטיים, המדיניים, הצבאיים עכשיו, גם לא יכול ללכת. אפשר להישאר בגלות. אם אתה עם אחד מהם, אתה יכול להישאר בגלות, או עם זה או עם זה. בשביל לבוא לגאולה, בשביל לצאת לתחייה, אתה חייב כל הזמן את שניהם. מעשים קטנים. איפה מעשים קטנים? עכשיו. מעשים קטנים. עכשיו. השתדלות. מה זה השתדלות? עכשיו. צריך לעשות השתדלות. אבל עכשיו. תחסות השתדלות כדי שנצליח לנחול את הארץ. לשוב אל הארץ, לעבודה קשה לשוב אל הארץ. המון המון השתדלות לשוב אל מקומנו, צריך להתאמץ. זאת אומרת שאם אתה תנסה לעשות רק עכשיו, כלומר חיבה היסטורית לעם ולארץ, כלומר להגיד הנה זה ארצנו, ונעשה פעם בשבוע שיעור מולדת, שלפני אלפי שנים היה דבר כזה בבתי הספר, כל זה שיעור מולדת, שבא קצת דברים היסטוריים על חיבת הארץ. זאת אומרת שהכל ניזון מכאן ועכשיו, זה לא ילך. מוכרחת, הראשון של הרב יכרח, אין ברירה, אתה לא תצליח. אתה חייב להתפרנס מכל השורשים, המדברונות והדעות של העבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו, מתגדל בנו אור העבר, וקל וחומר שלא יתקטן, לא יסוף, ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית, למין מכניקה טבעית עבררת חירשת, אסורה בדעות הקרות, שאין להם מה להפרות ומה להחיות. אם אנחנו עוסקים כל הזמן בשורשים שמהם הגענו, מי אנחנו? מאיפה באנו? באנו מעמד הר סיני, באנו מצאת מצרים, באנו מחזון הנביאים, מאיפה הגענו? ככל שיש לנו אור עבר יותר גדול, שאיפות רוח גדולות, אז משפיע שכל ההתנהלות שלנו, התנהלות מלאה רוח, מלאה רוממות. ואז ההווה שלנו, גם מבחינה לאומית וגם מבחינה דתית, הוא הווה שהוא לא מכני. גם בעולם הדתי יכול לקרות אותו דבר. אם נגיד יש רק הוד, מה זה הוד? מדקדקים במצוות, אבל אין שאר רוח. מי החזון של עם ישראל? מה הערכים שלנו? מה החלומות שלנו? אז בסוף גם עולם המצוות עלול להפוך להיות טכני, ירש, עכשווי, מכניקה טבעית עיוורת חירשת. כמו שגם דבר לאומי יכול להפוך, כמו שהרב כותב את אותו ביטוי במקום אחר באורות על הלאומיות, גם היא עלולה להיות, להפוך להיות מכניקה חירשת, עיוורת, שאסורה, קשורה בדעות שלא פורות ורבות, עקרות. לכן כל הזמן צריך לחבר את ההווה, את המעשים של ההווה, בין אם זה מעשים לאומיים, בין אם זה מעשים דתיים, כל הזמן לחבר אותם אל הנצח, אל התנך, אל השורשים, אל החזון. ילכו מחיל אל חיל, צריך כל הזמן להוסיף חיל, כי ככה הולכים עם שתי רגליים, צריך ללכת מחיל אל חיל, צריך ללכת שתי רגליים כל הזמן. ואם גם נדמה בקירות העין שהעבר לפי אלוהינו עתיד מאורפל, אם אנחנו פותחים את התנך ולא מספיק מבינים מה המחורים לעשות עם התנך, קוראים סיפורי התנך, דברי הנביאים, סיפורי התורה, מה כתוב, ונראה לנו לפעמים מה זה קשור אלינו. יזרח עליו האור ויזהר ויוציא לפועל את גנוזותם. אנחנו צריכים להתאמץ להעיר, לשפוך אור, ללמוד את התנך. בכל הפסקאות בעזרת השם הבאות הרב קורא לתנועה הציונית להתחבר עמוק עמוק לתנך ולשאוב ממנו את הרוח ואת האור ואת הפנימיות, כי בלי זה התנועה הציונית היא בסכנה, הלאומיות בסכנה, הכוח שלה עלול לדוח, עלול להיות עקר, עלול להיות בלי גבורה, בלי גודל, בלי חיל אל חיל. ואם התנך נראה לך קצת מאורפל, צריך להעיר אותו באור, צריך ללמוד אותו בעומק, צריך להתבונן בו, להגדיל את המבט עליו, להוציא לפועל את כל מה שגנוז בו. עושים מחשך לפניהם לאור, מעקשים למישור. כשיש לך את האור מהתנך, אתה מתמודד עם המעקשים נכון. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. ברגעים הקשים ביותר של האיסורים של עם ישראל, רבי עקיבא מחזיק עמדה. הוא מחזיק עמדה, הוא לא נשבר כשהוא רואה את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים. למה? כי הוא חז בדברי הנביא. איך הוא מנחם את החכמים? יש לי תנך, אומר רבי עקיבא. התקיימו דברי הנביא הזה, אז התקיימו גם דברי הנביא הזה, יש נביאים, יש לנו תנך. אז הוא מתעמק בתנך, מאיפה באנו, לאיפה אנחנו הולכים, מי אנחנו? כן. אני לא הבנתי, סליחה.
צריך את הנצח ואת ההווה.
כן.
הרב מתאר פה שכאילו
הופכים
את
ההווה, מחברים
את ההווה לנצחי,
כי ההווה
הולך לנצחי.
והנצחי מתחובר להווה.
הנצחי הולך
לשם. כן, הוא כותב, הנה, התחייה צוברת את כל ידיעלנו הנצחיים במעשים קטנים. לקחת את הנצח, להגיד, אתה רואה, זה. כל הנצח שלי עכשיו נמצא במעשה הקטן הזה. הוא יעסוק בזה בכמה מקומות, למשל, תסתכל במאמר שנקרא מעשה יצירה. הופיע בזרעונים פרק ד', בהוצאות הישנות זה עמוד קוף קף ג'. אז יש שם מאמר שנקרא מעשה יצירה. ושם הוא מדבר על זה שכל הרוחניות הכי גדולה נמצאת בתוך מצוות מאוד נקודתיות. כך הוא מתחיל את המאמר, שיש חיים וטוב וגבורה ונצחיות, זאת אומרת המילה נצחיות בתחילת המאמר, זה גנוז. איפה הנצחיות גנוזה? בתוך המצוות שנעשות במונה לשם שמיים. זאת אומרת, כל הדברים הכי נצחיים גנוזים במעשים מאוד נקודתיים, זה הנצח ועוד. וגם בסוף המאמר הוא אומר, חלק האחרון הוא אומר, בתוך התורה הנגלית, בתורה יש סעיפים, פרטים קטנים, באמת בפנים זורם מעיין נסתר. מה היה נסתר? זה המחשבות העליונות של מה? שנצח ישראל חי בה. את איפה הנצח? הנצח מתגלה במה? בסעיפים, בפרטים הקטנים של התורה הנגלית. אותו דבר אומר הרב גם בציונות. בתוך החיים הגלויים הנעשים לעינינו, אנחנו רואים התחלה של התנועה הציונית, דברים מאוד קטנים. סוכת דלה, מתחילים לבנות קצת יישובים, קרוון פה, דונם שם, דברים מאוד קטנים בארץ ישראל. אבל אומר הרב, בתוך תוכם של המעשים הקטנים האלו, מסתתרת שכינת אל-חי. זאת אומרת, הטענה של הרב, כמו שאתה, כשאתה מסתכל על פרטי התורה, אתה מבין שזה פרטים קטנים, אבל אחוריהם יש נצח גדול, אותו דבר גם בתנועה הלאומית. יש מעשים קטנים, של רכישת אדמות, של בניין הארץ, של כל מיני דברים, זה פרטים שבעצם נצח ישראל מתגלה דרכם. צריך כל הזמן לחוז בשניהם. אבל זה הרב, לכן הרב מעורר אותם. מאיפה באתם? הוא אומר להם כל הזמן, מאיפה באתם? אתם חושבים שבאתם, מה זה? באתם מישעיהו, באתם עם אברהם אבינו, באתם זה, תלמדו תנ"ך. אז הוא קצת, הוא עסק בתנ"ך, הוא הבין את החשיבות של זה, אבל זה לא מספיק, זה חשוב, זה טוב, צריך הרבה יותר. היה לו את זה, הוא הבין את החשיבות, הוא כתב על זה גם, על החשיבות של האחיזה בתנ"ך, אבל הרב הוא כמובן קורא להרבה יותר, כי הוא אומר בלי זה, אז אתה מכניקה, אתה הופך להיות מכניקה עיוורת חרשת, אתה הופך להיות מכונה, ויש לה גבול, היא נעצרת בסוף, אין לה כוח, היא נעצרת כשיש עלייה קשה, זה נעצר. נחזור אלינו. אם היחס האישי של כל פרט בכל דרכי החיים במילואם וטובם, בכל עדינותם ומתקם, בכל חום עדנת אהבתם ורמוס גבורתם, אל הרוח הלאומי הכללי, השואף רק לטוב האלוהי בכלל בכל ועל כל, ויטול כל אורחות חייו ותכסיהם לא פותח עדיין. אם עדיין לא השקענו בזה, לא פיתחנו את היחס של כל פרט בדרכי החיים, כמה חשוב כל פרט של דקדוק במצוות, של כל מעשה שעם ישראל עושה בארצו, לא הבנו מספיק, לא, אנחנו לא מחנכים מספיק לזה. כמה חשוב כל דרכי החיים, כל הדינות, כל המידות הטובות, היראת שמיים, כמה ככה יוצא לפועל הרוח הלאומי הכללי, שהדרך להוציא לפועל את השאיפות הכלליות זה על ידי מעשים מאוד נקודתיים בכל מיני פרטים קטנים. עדיין זה לא יתברר, לא מספיק מבררים את זה, זה שאלה חינוכית, שלא מספיק אנחנו מבררים ולומדים כמה כל פרט ופרט בקיום המצוות וכל מעשה ומעשה הוא ככה יוצא לפועל כל הרוח הכללי של האומה. אם זה לא פותח עדיין כראוי, אנחנו אומר הרב, זה ילך הלוך ויתפתח, חייבים לפתח את זה. אנחנו נפתח את היחס, את התפיסה הזאת של מה שהחיים הלאומיים שלנו, החזון שלנו, החלומות שלנו, הרוח הלאומי שלנו, השאיפות הגדולות יוצאות אל הפועל במעשים מאוד מאוד קטנים. אם זה לא ברור, זה חייב לי עליית לאט להיות ברור. זה חינוך שצריך לחנך אליו. לפי תגבור את רוח עמנו. וכשיגיע בזה למידה זו שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, בעזרת השם אנחנו נבין את זה שזה המהות הלאומית שלנו עם ישראל, בשביל זה אנחנו מקימים מדינה, כמו שזה נשמע בעולם בענייני המוסר והאלוהות, בעולם הדתי. בעולם הדתי גם צריך לברר את זה, שכל הדרך לחיות חיי מוסר וחיי אלוהות זה דרך הפרטיים. צריך להבין שאותו דבר גם מבחינה לאומית, שכל הדרך לחיות את חיים הלאומיים שלנו זה על ידי הפרטים של תורה המצוות. כשזה יתגלה, יתגלה עצמו וכוחו, יתברר מה העיקר, מה הזהות שלנו, מה העניין של ישראל. את הרב כאן מעודד את הרוח הלאומית לעסוק בתנ"ך כדי להבין מאיפה אנחנו באים ולתת משמעות לכל פרט ופרט של דקדוק המצוות והמנהגים וכל הדברים של עם ישראל עושה, שככה הרוח הגדולה של עם ישראל יוצאת לפועל. כי כשמזניחים את התנ"ך ואת הרוח, אז בסוף גם מזניחים את פרטי החיים, את פרטי המצוות. כלומר, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את כל פרטי המצוות, שבת, כשרות, תפילה, תפילין, כל הדברים, למה צריך את זה? מה המדינה צריכה את זה? כבריאה עוד מדינית, מה צריך את זה? צריך כלכלה טובה, צריך ביטחון טוב, צריך פוליטיקה, צריך מדינה. מה אני צריך את כל הפרטים האלו? למה זה עוזר? אם אתה עוזב את התנ"ך, את הרוח של האומה, אתה גם לא מבין את החשיבות של הפרטים. צריך להבין שזה קשור אחד לשני, קשר בא להינתק. שעל ידי הפרטים הקטנים, ככה שורה הרוח של האומה. ובלי זה, אז אין כלום. זה מה שמחיה את האומה. אנחנו שונים משאר העמים. אנחנו צריכים את כל המנהגים, את כל המסורת, את כל ההלכות, את כל הדינים של כל הדורות, כי ככה הרוח הלאומי שלנו, ההיסטורי, יוצא לפועל, וככה לאומה יש כוחות. לכן הוא יעורר הרבה על נושאים, למשל כמו מצוות התלויות בארץ, שזה לשם הוא חותר בפרקי, מדבר הרבה על מצוות התלויות בארץ. זה מאוד עסיק אותו, כיוון שההתיישבות בארץ הייתה בעיקר חקלאית, רוב ההתיישבות בארץ הייתה בעלת אופי מאוד חקלאי, אז לרב היה מאוד חשוב הנושא של מצוות התלויות בארץ, שבזה המעשים הלאומיים נקשרים לרוח התנכית על ידי המצוות התלויות בארץ, וזה מחיה את כל המפעל הציוני. זה היה לו מאוד מאוד חשוב. להרבה, הוא עוסק בזה, בתואר הרב של יפו, הוא ניהל את כל המצוות התלויות בארץ, גם של כל המושבות. כל המושבות, ראשון לציון, רחובות, ועקרון, כל ההתנהלות של המצוות התלויות בארץ, שלו. וגם אחר כך כל נושא השמיטה, אז רבני ירושלים הפקידו בידו את האחריות להיות אחראי על כל המצוות, על כל עניין המצוות להיות בארץ של כל המושבות. הוא אומר בזה הרבה, הוא עורר ודרבן וניסה הרבה להתעסק עם זה בכל הדרכים. הוא אומר בזה את הקשר, זה שבתוך המושבה החקלאית יש מצוות להיות בארץ, אז זה הפרטים האלו, זה מחבר את המושבה הזאת עכשיו למי אנחנו? אנחנו לא סתם חבורת חקלאים שבאנו לזה פיסת אדמה. זה עכשיו מחבר אותם לבועז ורות בשדה, לספר ויקרא, לספר לתנ"ך, לכל ההיסטוריה של עם ישראל ולעתיד של עם ישראל. דרך המצוות הקטנות האלו, אז אתה מחובר למקדש, אתה מחובר למרות שאתה לא נותן עכשיו תורמה לכהן בפועל. אבל אתה מחובר עכשיו, בזה שאתה עושה מפריש תומת המסעות, אתה קשור לכהן, לרעיון של הכהונה, לרעיון של המקדש. היה מאוד מאוד חשוב המסע של המצוות, כי דרך זה שוב, העניינים הלאומיים, הפרטים הקטנים האלו, זה לא פרטים קטנים, הרב אומר, אל תסתכל על זה ככה. זה מחבר אותך אל הרוח של האומה, אל החזון, אל הזהות הפנימית שלנו, וזה בעצם הנשמה של כל העשייה הציונית, של כל מפעל להתיישבות בארץ ישראל. אז הוא יעסוק בזה כבר בפסקאות הקרובות, בנושא של המצוות להיות בארץ. היה לו ביקורת, היה במושבות, התחיל מנהג, מושבות החקלאיות של חג הביקורים. עכשיו לא היה מה ביקורים, ביקורים זה בית המקדש, אין בית מקדש. אז היו עושים מין תהלוכת ביקורים כזאת. וקודם כל היה קצת בעיות של חילול שבת, היו עושים באמצע שבועות, נוסעים עם עגלות וטרקטור וזה, זה בעיה אחת. והשנייה, הם היו אומרים חג, זה ביקורים. אז אחד היה תמיד חכם, העיר לעיר, אמר הרב, תסתכל, יש פה בעיה הלכתית, כי הם לוקחים מהשדה כל מיני דברים, אומרים זה ביקורים. עכשיו ביקורים זה קודשים, עכשיו אם אתה אומר על משהו ביקורים, עכשיו זה נהיה קדוש. אז האם חל, אז הוא כתב תשובה שלמה בהלכה הרב, האם חל על זה קדושת ביקורים בזה שהם קוראים לזה חג הביקורים לסלים, עושים את מסיבות כאלה, לא היה משהו דתי, חילונים קראו לזה ביקורים. אז הוא כתב תשובה שלמה האם חל על זה קדושת ביקורים או לא, ואז בסוף התשובה הוא אומר, נכון, אני מצא לזה יתר, אבל הוא אומר, אבל זה לא בסדר. איך אתם לא מתייעצים את תלמידי חכמים? מה זה ביקורים? איך צריך לעשות את זה? הוא רצה שהכל יהיה מקושר, שכל פרט יהיה מקושר לקודש, כי זה צובע את הצבע של כל העשייה של כל העשייה הלאומית שלנו. אנחנו עם אחר, אנחנו עם השם. טוב, ישועות ונחמות, בשורות טובות לכולם.